השיעור היום לעילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רב אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כף ב' מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. ראינו בדף הקודם שאדם שלא גר במקום לא יכול לבוא ולפתוח שם חנות כשיש חנות דומה ממישהו שגר שם במקום, כי הוא גוזל אותו לקוחות. אבל ראינו כמה יוצאי דופן, ראינו שאם הוא תלמיד חכם אז הוא יכול, גם ראינו שאם הוא רק בא לחזר בעיירה והוא לא ממש קובע שם חנות, גם כן זה בסדר. עכשיו נראה עוד שני סיפורים שמהם יצאו עוד שני יוצאי דופן. יוצא דופן אחד זה יהיה ביום השוק לאנשים שהם לא מהעיר, ויוצא דופן שני כשיש להם איזשהו צורך גדול להישאר באותה עיר. אז בואו נראה את שני הסיפורים. אז הסיפור הראשון הוא בכף בית עמוד א' שורה 11. היו מוכרי דקלים שהגיעו לבבל והם רצו למכור שם, ואנשי המקום עיכבו אותם לעשות את זה. אז הם באו לרבינה, ורבינה אמר להם, אתם יכולים למכור ביום השוק בתוך השוק. כי ביום השוק בשוק באים אנשים שהם גם לא מהמקום, אז תמכרו להם. אבל לא בשוק או לא ביום השוק, אסור לכם. סיפור שני, היו אנשים שמכו צמר והם הגיעו לפום נהרה, ועוד פעם בני המקום רצו לעכב אותם ולמכור. אז הם באו לרב כהנה, ורב כהנה אמר להם שבאמת אסור לכם למכור פה. אז הם אמרו לו, אבל תראה, יש לנו פה הרבה אשראי, כלומר יש פה אנשים שחייבים לנו כסף, וזה ייקח לנו כך וכך זמן לגבות את כל החובות, ובינתיים אנחנו צריכים לאכול משהו אז אנחנו צריכים למכור. אז הוא אמר להם, בסדר תישארו, אבל תמכרו רק בדיוק כדי מחייתכם. כלומר רק מה שבאמת אתם צריכים בשביל להישאר פה באותה תקופה. וסיפור אחרון בעניין הזה, סיפור מאוד קשה. רב דימי מנהר דעה הגיע עם ספינה עם גורגרות והוא רוצה למכור אותם. וכמו שאמרנו, אם בא תלמיד חכם מבחוץ אז כן מרשים לו למכור. אז הריש גלותה אמר לרב, ולך תבדוק מי זה, כי הם עוד לא הכירו אותו. תראה אם הוא תלמיד חכם, ואם הוא תלמיד חכם לא רק שניתן לו למכור, אפילו ניתן לו למכור ראשון. אז רבא לא הלך בעצמו, הוא שלח את רבד אבא רבא. ורבד אבא רבא בא לבחון אותו. אז הוא שאל אותו שאלה כזאת, הוא אמר לו, אם פיל בולע כלי, איזשהו סל, והסל הזה יצא לו מצד השני שלם כמו שהוא, כלומר יצא לו בתוך הצועה, האם הסל הזה עדיין נחשב כלי והוא מקבל תומה, או שזה כבר לא נחשב כלי? ורב דימי מנהר דעה לא ידע לענות לו, ואז רב דימי שאל את רב עדה, כי הוא לא הכיר אותו, הוא אמר לו, אתה רבה? ואז רב עדה כנראה נחלץ לכבוד רבו, רבה, והוא נתן לו מכה עם הנעל, והוא אמר לו, ביני לבין רבה יש הרבה מאוד. אבל כמו שאני רואה שלא ענית לי על השאלה, אז אני הרב שלך, וכיוון שרבה הוא הרב שלי, אז רבה הוא הרב של הרב שלך. ככה הוא דיבר עליו בצורה קצת לא יפה, ובאמת גם לא הרשו לו למכור את הגרוגרות. ואז רב דימי בא לרב יוסף, יספר לו מה הם עשו לו. ורב יוסף בתגובה קילל את רב עדה ברבה. הוא אמר שכמו שהקדוש ברוך הוא לא מחל, אפילו כשביזו את מלך אדום כי שרפו לו את העצמות, אז הוא בטח לא ימחל למי שביזה ככה אותך, ובאמת רב עדה ברבה נפטר. ואחרי שהוא נפטר, הרבה אמוראים התעוננו כי הם הרגישו אחריות על זה שהוא נפטר, כי היו כל מיני מקרים שבהם הם הקפידו על רב עדה ברבה. אז הראשון ברשימה זה רב יוסף, כי הוא זה שקילל אותו. השני זה רב דימי מנהר דעה, כי בגללו קרה כל הסיפור הזה. שלישי כאן זה אביי, אביי זה מגלל עניין אחר. רב עדה ברבה היה עומד ברחוב ועושה פרסומת לרב שלו רבה, והוא היה משכנע תלמידים לעזוב את הבית מדרש של אביי ולעבור לבית מדרש של רבה. בצורה קצת לא יפה הוא היה אומר, מה אתם הולכים לגרד עצמות אצל אביי, בואו תאכלו בשר שמן אצל רבה. וגם רבה עצמו הרגיש אחריות על המוות שלו, כי גם הוא הקפיד עליו באיזשהו נושא, כי כשרבה שלח את השמה שלו לקנות בשר אצל השוחט, ובדיוק גם רב עדה ברבה היה שם, אז רב עדה ברבה אמר לשוחט, תן לי קודם, אני קודם לשמש של רבה, ורבה כנראה הקפיד על זה. והאחרון זה רב נחמן בר יצחק, שהגמרא תסיק שבאמת זה כן בגללו. מה שקרה עם רב נחמן בר יצחק, הוא היה הרי שקלה. כלומר בשבתות הוא היה דורש לפני כולם, אבל לפני שהוא אמר את הדרשה שלו הוא היה חוזר עליה לפני רב עדה ברבה. אז יום אחד הוא חיכה לומר את הדרשה ורב עדה ברבה התעכב. הוא התעכב כי רב פאפה ורבון הברד רב יהושע תפסו אותו ושאלו אותו מה רבה אמר בנושא מסוים, ובגלל זה הוא התעכב לדרשה. ובינתיים רב נחמן בר יצחק מחכה וכל הקהל מחכה שהוא יתחיל את הדרשה. אז הוא שאלו אותו למה הרב לא מתחיל, והוא אמר, אני מחכה שרב עדה בר אבא יגיע במיטה, כלומר שהוא ימות. וקצת אחרי שהוא אמר את זה, הגיעה שמועה שבאמת רב עדה בר אבא מת, וכמו שאמרנו, הגמרא מסיקה שבאמת רב נחמן בר יצחק הוא האחראי למוות שלו. והגענו למשנה בסוף עמוד א'. גם המשנה הזאת עוסקת בענייני הרחקה, אנחנו נלמד במשנה הזאת על סוג הרחקה חדש. כבר ראינו בתחילת המסכת ציטוט מהמשנה הזאת, שאסור לי לבנות כותל צמוד לשכן כשלשכן יש חלונות. אלא אני צריך להרחיק דלת אמות בשביל שזה לא יאפיל לו על הבית, וגם הגובה של הכותל צריך להיות או גבוה בדלת אמות מהחלונות שלו, או נמוך בדלת אמות, בשביל שאם אני עומד על הכותל, אני לא אציץ לו לתוך הבית. עכשיו נלמד על סוג הרחקה חדש שנקרא לו דוושה. דוושה הכוונה היא דריכה. כלומר, צריך שלכותל יהיו דלת אמות פנויות לידו, בשביל שאנשים ידרכו שם, וכשאנשים דורכים שם, זה מחזק את הקרקע וזה מחזק את היסודות של הכותל. לכן אסור לי גם לבנות כותל צמוד לכותל של השכן, אלא צריך להרחיק דלת אמות בשביל אותו דוושה, בשביל שידרכו שם. עכשיו, הניסוח של המשנה בעניין הזה הוא קצת בעייתי. המשנה אומרת ככה, מי שהיה כותלו סמוך לכותל חברו, כלומר, היה לו איזשהו כותל שכן היה צמוד, ככה זה נשמע, לא יסמוך לו כותל אחר, אלא אם כן הרחיק ממנו דל אדמות. והשאלה של הגמרא היא, נכון שצריך להרחיק כותל דל אדמות מהכותל של החבר, אבל למה הכותל הראשון היה צמוד? הרי גם את הכותל הראשון הוא היה צריך להרחיק דל אדמות. אז פה יש שני הסברים בגמרא. רב יהודה אומר שלא ככה צריך לקרוא. באמת המשנה עוסקת רק בכותל אחד. כלומר המשנה אומרת, אם אתה בא לבנות כותל ליד החבר, תרחיק דל אדמות. אבל רבא אומר, זה לא מה שכתוב, במשנה כתוב שכבר היה לו כותל. לכן רבא מפרש, מדובר שהיה לו כותל והוא נפל והוא רוצה לבנות כותל חדש. עכשיו גם הכותל הראשון הוא כן הרחיק דל אדמות מהחבר. רק היינו חושבים שבגלל שהוא כבר הרחיק פעם אחת, אז הכותל של השכן שלו כבר קיבל מספיק דוושה, כלומר כבר דרכו שם וזה חיזק אותו מספיק, אולי כשזה נופל והוא בונה כותל חדש, שם הוא כבר לא צריך להרחיק, כמה שמלן שאפילו שם הוא כן צריך להרחיק. אז זה המשנה. אגב נעיר שבדף י"ח ראינו שלפי רבא אסור לצד אחד לעשות משהו שמזיק לצד השני, אפילו אם הדבר הניזוק עוד לא שם. כלומר למשל אסור לי לחפור בור צמוד לגבול בינינו, כי אז יזיק לבור שלך יום אחד כשאתה תרצה לחפור שם בור. אז שואל התוספות למה פה רבא לא אומר אותו דבר, כי הרי לכאורה למה לשכן שלו בכלל יש כותל צמוד לגבול? הוא גם אמור להרחיק דל אדמות. אז מסביר התוספות, מה שרבא שם אמר שאפילו לראשון אסור להצמיד לגבול, זה רק בדבר שגורם נזק. פה זה לא גורם לנזק, אלא אם אתה מצמיד זה רק לא מאפשר לקבל את הדוושה. אז זה רק מניעת תועלת, וזה לראשון מותר, ורק לשני יהיה אסור. אז אמרנו שיש כזה דבר להרחיק בגלל דוושה. עכשיו, באיזה מקרים מדובר? אם בצד של השכן מאחורי הכותל יש לו גינה, אז ברור שלפחות בצד שפונה אליי, הוא חייב שלפחות שם יהיה לו דוושה. כי בצד השני בגינה לא דורכים בכלל. אבל מה אם יש לו בצד השני חצר? אז ממילא בצד השני של הכותל דורכים. אז האם גם הוא צריך שידרכו בצד שמופנה אליי? אז בזה יש מחלוקת רב ורב הושעיה. רב אומר שלא צריך, רב הושעיה אומר שעדיין צריך, ורבי יוסי ברבי חנינה אומר שהם בעצם לא חולקים. רב שאמר שלא צריך, זה בעיר ישנה, ורב הושעיה שאמר שצריך, זה בעיר חדשה. מה הבדל? עיר חדשה צריכה יותר דוושה, כי הקרקע עוד לא התייצבה מספיק, עיר ישנה ושממילא מקבל דוושה מהצד השני, אז שם באמת לא צריך. והגברה מקשה לעיקרון הזה של דוושה משני מקומות, כשבשני המקומות אנחנו רואים שצריך להרחיק מכותל דל אדמות מסיבות אחרות, ולכאורה אם יש את הסיבה של דוושה, אז מי צריך סיבות אחרות? ממילא צריך להרחיק בגלל הדוושה. אז אנחנו בשליש התחתון של עמוד ב', נראה את הקושיות לאחת לאחת. קושיה ראשונה ראינו במשנה שכשאתה בונה כותל אתה צריך להרחיק אותו דל אדמות מהחלונות של השכן, אבל למה? בשביל שזה לא יאפיל. ועל זה קשה, הרי ממילא אתה צריך להרחיק בשביל הדוושה. אז למה צריך להביא עוד סיבה שבשביל שזה לא יאפיל? אפילו אם אין לו חלונות צריך להרחיק דל אדמות. עונה הגמרא שצריך את הסיבה של בשביל שלא יאפיל, במקרה שהכותל שאתה בונה הוא לא מקביל לכותל של השכן, אלא הוא מאונח לכותל של השכן. ואז מבחינת דוושה אין בעיה, כי זה רק האובי של הכותל עצמו ששם אי אפשר ללכת, וזה לא מפריע לנו מבחינת הדוושה, כי ברוב הכותל כן יהיה דוושה. אבל מבחינת החושך, אותו אובי של הכותל יוצא בדיוק מול החלון של השכן, אז אתה צריך להרחיק דל אדמות. אז זה היה קושייה ראשונה והתירוץ. הגמרא רק מעירה על זה כמה דברים. הגמרא שואלת כמה צריך להרחיק, אז רב אומר שצריך להרחיק כמלוא רוחב החלון. כלומר, אם החלון הוא מטר, אז תרחיק אתה גם מטר. אבל הרי אנחנו במשנה אמרנו שצריך להרחיק דל אדמות, כשזה מחשיך. אז עונה הגמרא, תלוי כמה כתלים. אם אתה בונה כותל אחד, אז באמת מספיק כמלוא רוחב החלון. אם אתה בונה שני כתלים, שני צידי החלון, אז אתה צריך להרחיק אותם דל אדמות. דבר שני ששואלת הגמרא, אם אתה מרחיק רק מטר למשל, אז אפילו אם הכותל הוא גבוה או נמוך בדל אדמות מהחלון, עדיין בגלל שזה קרוב אפשר להציץ. אז עונה הגמרא, הוא עושה את הלמעלה של הכותל משופע, ואז ממילא אי אפשר לעמוד שם ואי אפשר להציץ. וקושייה שנייה על העיקרון הזה של דוושה, אנחנו 5 שורות לפני המשנה בעמוד ב', יש ברייתא שמלמדת אותנו עוד הרחקה. אדם שבונה כותל צריך להרחיק דל אדמות מהמזחלה של השכן. מה זה מזחלה? נניח שיש לו גג משופע, אז בסוף הגג המשופע יש סוג של מרזב שתופס את מי הגשמים. אז אתה צריך להרחיק את הכותל שלך דלת אמות בשביל שהשכן יוכל לשים סולם, אפילו שזה בשטח שלך, ולעלות למעלה לאותו מרזב ולנקות אותו כשצריך. אז בשביל זה צריך דלת אמות. אבל שואלת הגמרא, הרי ממילא צריך דלת אמות בשביל הדוושה, אז למה צריך לחדש לנו שצריך דלת אמות בשביל לנקות את אותה מזחלה? עונה הגמרא, יש מצבים שיש דוושה, ובכל זאת צריך להרחיק דלת אמות גם מהמזחלה. מתי? אם הגג שלו לא נגמר בסוף הכותל, אלא הגג שלו יוצא עוד הלאה אחרי הכותל, למשל שהוא יוצא עוד דלת אמות. אז מבחינת הדוושה, יש לו דוושה, כי אפשר לדרוך ליד הכותל וזה מתחת לגג. אבל צריך להרחיק עוד דלת אמות אחרי הסוף של הגג, בשביל שהוא יוכל לשים שם סולם ולנקות את המזחלה. וסיימנו את הדף, רק נעיר הערה אחת על המזחלה, לכאורה זה תמוע שאני צריך לתת בחצר שלי שטח בשביל שהשכן יוכל לעלות עם סולם למזחלה שלו. הרי עד עכשיו כל מה שראינו היה שאני לא אזיק לו, אבל שאני אתן לו שטח אצלי? אז רבנו גרשום באמת ככה מבין, הרמב"ן אומר שמדובר כאן בשני אחים שירשו ואחד מהם קיבל את המזחלה, אז האח השני, אם הוא לא ייתן לו שטח, אז הוא בעצם מונע ממנו את היכולת להשתמש במזחלה, וסיימנו כל טוב.